עוד יש לך לדעת, נתיבות עולם, נתיב העבודה, פרק תתוור בעמוד קוף דלת בעמודה השמאלית. עוד יש לך לדעת בעניין ציצית ותפילין של ראש ושל יד, כי הציצית בבגדו כנגד כוח הגוף שהוא באדם, שיש לו הזקות ולא יהיה אב חומרי, ובזה שיש במלבוש שלו ציצית שיוצאים מן הגלימה, שהגלימה יש לו דמיון לגולם הגוף, כמו שאמרנו, ועל ידי
מי
גולם, הכוונה הגוף החומרי, כן, כמו שאמרנו,
לא הגולם של המהר"ל,
לא לא, גם הגולם של המהר"ל היה גוף חומרי, מה זה היה? כן, אז עוד פעם, אני אקרא את זה עוד פעם. כי הציצית בבגדו כנגד כוח הגוף שהוא באדם, שיהיה לו הזקות ולא יהיה אב חומרי. זאת אומרת, המטרה של הציצית לגרום לאדם שהוא לא יהיה חומרי כמו הגוף שלו, לא יהיה אב חומרי, כן? החומר מתבטא באובי, כן? ערב טוב. באובי. אז שיהיה לו הזקות. זקות זה צלול. כן, שקוף, כן, שיהיה לו הזקות, זך זה נקי, טהור, כן, ולא יהיה אב חומרי, ובזה שיש במלבוש שלו ציצית שיוצאים מן הגלימה, שהגלימה יש לה דמיון לגולם הגוף, כמו שאמרנו, ועל ידי מצוות ציצית שהיא גולמו דבק בדבקות ובזקות, כמו שהם החוטים הדקים שדבקים בבגד. זאת אומרת, הוא אומר, יש פה כביכול הציציות בבגד באות לבטא ניגוד. הבגד הוא אב והציציות הן דקות, כמו שהוא אומר, כן? אנחנו רוצים, העניינה של הציצית לגרום לכך שהאדם לא יהיה אב, כן? אלא יהיה נקי, זך, טהור, כן? אז הניגוד הזה בא לידי ביטוי, הניגוד הזה רוצה להביא לידי ביטוי את הנקודה הזו, זה מה שהוא אומר. על ידי מצוות ציצית שהיא גולמו דבק בדבקות וזקות, על ידי מצוות, אולי צריך להגיד ככה, על ידי מצוות ציצית, אני חושב שהמילה שהיא פה לא במקום, על ידי מצוות ציצית גולמו דבק בדבקות וזקות, המילה שהיא פה צריכים לעשות את הסוגריים, היא לא במקום. לא, אני אומר, על ידי מצוות ציצית, כן, גולמו,
הגולם של מי?
של האדם. האדם, הגוף שלו הוא גולם, כן? אז גולמו דבק בדבקות וזקות, כן? כמו שהם החוטים הדקים שדבקים בבגד, שכל זה שהאדם שהוא גשמי חומרי, תכלית שלו בדבקות בזקות מן חומרי, לא בחומר. זאת אומרת שכל זה מת, עניינה של הציצית לגרום לכך שאף על פי שהאדם הוא גשמי, אבל התכלית שלו היא להידבק בדבר שהוא זך, לא חומרי, כן? זך ולא חומרי, כן? לכך אמר, לכן כתוב בפסוק או הדרשה של הגמרא, בכל עת יהיו בגדיך לבנים, זה מצוות ציצית. בכל עת יהיו בגדיך לבנים, זה מצוות ציצית, שרצה לומר שהאדם יהיה מזכך גופו כמו שהוא הלובן שהוא זך. באמצעות מה הוא מזכך את הגוף שלו? באמצעות הציצית. מצוות ציצית עניינה זיכוך הגוף מהחומר והפיכתו כביכול, או הדבקת הגוף בדבר שהוא זך, שהוא איננו חומרי.
כמו שאנחנו מוצאים בהרבה דברים גשמיים לגמרי, שיש עניין או גדר של מצווה או של,
כן, 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 כדי
לקדש את
לקדש אותם, כן,
לא ניתנו המצוות
אלא לצרף להם, כן, 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 אותו עניין, כן. ואמר, אז כן, ואמר, ושמן על ראשך אל יחסר, זהו מצוות תפילין, שהוא על הראש. ולכך אמר, זהו מצוות תפילין, כי השמן הוא קודש. השמן הוא קודש, וכל קודש, יש מושג, יש הרי מה שנקרא שמן המשחה. בשמן המשחה היו מושכים בזמן משה רבינו את כל כלי המשכן, הוא משך בשמן המשחה, ועל ידי המשיכה שלהם הוא קידש אותם. כן, אז השמן הוא קודש, וכל קודש מושכים אותו בשמן. וזה אמר, אילו תפילין של ראש, כי התפילין הם קדושים והם מונחים על הראש.
לעומת זאת, הציצית, סליחה, הם לא קדושים.
הציצית אין קדושה. בציצית זה חפצה דמצווה, אבל לא קדושה. תפילין הם קדושות. התפילין קדושות. לעומת הציצית, הציציות, הציציות, כן. חפצה של מצווה, אבל התפילין קדושות, כי השמן הוא קודש, וכל קודש מושכים אותו בשמן. וזה אמר, אילו תפילין של ראש, כי התפילין הם קדושים והם מונחים על הראש, ולכך קראם שמן, כי כל דבר קדוש מקדשים אותו בשמן. הכוונה, כל דבר קדוש, הכוונה היא איך הוא מתקדש, באמצעות מה הוא מתקדש? באמצעות משיכתו בשמן המשחה. הגמרא אומרת, כלים שעשה משה משיכתן, זה הביטוי של הגמרא, כלים שעשה משה משיכתן מקדשתן. הכלים שעשה משה למשכן, מה קידש אותם? אומרת הגמרא, משיכתן מקדשתן. ואחרי כן אומרת הגמרא, לא המשיכה מקדשת, אחרי כן, כלים שנעשו אחרי כן, אין משיכתן מקדשתן, אלא עבודתן מחנכתן. זה הביטוי של הגמרא. מה מכיל עליהם את הקדושה? העבודה. עובדים בהם, באמצעות העבודה הם מתקדשים. כלים שעשה משה משיכתן מקדשתן, המשיכה מקדשת. וזה הוא אומר כאן, כי התפילין הם קדושים והם מונחים על הראש, ולכך קראם שמן, כי כל דבר קדוש, איך הוא הופך להיות קדוש? מקדשים אותו בשמן שמושכים בו, מושכים אותו בו, כן? מקדשים אותו בשמן שהוא קדוש. ודבר זה מורה, מה העניין? מה אתה רוצה להגיד? אמרנו, בציצית אני רוצה כביכול לקחת את הגוף החומרי ולגרום לו להידבק בדבר שהוא זך, כמו שהוא הסביר, כן? מה אתה רוצה באמצעות התפילין? ושמן על ראשך אל יחסר, אומרים חז"ל, אילו תפילין שבראש. מה אני רוצה להשיג באמצעות התפילין שבראש? אז הוא אומר, כי כל דבר קדוש מקדשים אותו בשמן שהוא קדוש, ודבר זה מורה שיקדש האדם עצמו בקדושה. לא ברור כל כך מה הוא מתכוון. ודבר זה מורה שיקדש האדם עצמו בקדושה. מה הכוונה שיקדש האדם עצמו בקדושה? הוא לא מסביר, עוד מעט אולי בהמשך.
זה כמעט זה משפט קצת, יש קצת מיותר.
מה זה שיקדש? לא, אז לא, הכוונה היא יקדש האדם, כמו שאנחנו רואים בשמן המשחה. איך אתה מקדש? אתה מקדש באמצעות דבר שהוא קדוש. השמן קדוש, וכיוון שהשמן קדוש, באמצעותו מקדשים את הכלים. אותו דבר, התפילין הם קדושות, ובאמצעות התפילין שהם קדושות, האדם מקדש את עצמו. זאת אומרת, הקדושה שחלה על האדם, היא חלה באמצעות דבר שהוא קדוש. לכן הוא הוסיף את המילה בקדושה. בקדושה הכוונה באמצעות קדושה, באמצעות דבר שהוא קדוש, כן? לא סתם. אפשר היה להגיד שיקדש האדם את עצמו, אבל אומר לא, יקדש האדם את עצמו באמצעות דבר שהוא קדוש, כמו שמן המשחה. ולכן הפסוק דיבר על שמן על ראשך על יחסר.
כן, אז באותה צורה
התפילין עובדות כמו השמן.
נכון.
כן, זה מה שהוא רוצה לומר. הן מקדשות כמו שהשמן מקדש.
כלומר, מההשוואה בין
כן, כן.
בין שמן
לתפילין,
אנחנו מבינים שגם תפילין זה קדושה.
בדיוק, בדיוק. ואילו שניהם רמז הכתוב במה שאמר הכתוב, וכל עת יהיו בגדיך לבנים ושמן על ראשך אל יחסר, שהם שני דברים מחולקים. עוד פעם הוא מדגיש שהם שני דברים מחולקים, אחד לגוף עניין הציצית, כמו שהוא אמר, נוגע לגוף, הם הציצית, והתפילין שעל הראש הוא אל הכוח השכלי שיש לו דבקות בקדושה האלוקית. זאת אומרת, זה לא סתם כתוב ושמן על ראשך על יחסר, אלו תפילין, אבל כבר תפילין שבראש. מדוע? משום שתפילין שבראש, הוא אומר, עניינם לקדש את הצד הצד הרוחני שבאדם, עניינם לקדש את הצד הרוחני שבאדם, לא בכדי מניחים אותם על הראש. זה מה שהוא אומר. התפילין שעל הראש הוא אל הכוח השכלי שיש לו דבקות בקדושה האלוקית. אז יש פה הבחנה בין הדבקות בזכות, בתהרה, שזה עניין הציצית. הציצית עניינם להדביק את, לקחת את החומר ולדבק אותו, לקרב אותו, כן, אל 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 אל, אל דבר שהוא זך. החומר הוא אב, הוא מגושם. לקחת את החומר ולדבק אותו, להדביק אותו בדבר שהוא טהור, זך. זה עניין הציצית. זאת אומרת, כאן לא מדובר על קדושה, מדובר על זכות, כן? והתפילין עניינם, כמו שהוא אומר, לקדש, לקדש, לקדש. אז הוא אומר, את מה לקדש? שמן על ראשך אל יחסר, על ראשך דייקה, דהיינו לקדש את הצד השכלי שבאדם, כמו שהוא אומר, הצד הרוחני שבאדם, שהוא יכול באמת, הוא אומר, שיש לו דבקות בקדושה האלוקית. החלק הרוחני שבאדם באמת יכול להידבק בקדושה האלוקית. והתפילין שעל היד, שהם כנגד הלב, ששם הנפש, שיש אל הנפש דבקות בקדושה גם כן. זאת אומרת, יש שתי מדרגות, אפשר להגיד שלוש מדרגות. יש מדרגת הגוף, יש מדרגת הנפש. זה הבחנות שאנחנו עושים כן, נפש, רוח, נשמה. כן, אז נפש זה הצד התחתון של הצד התחתון הרוחני שבאדם. באדם אנחנו עושים הבחנה במדרגות רוחניות שנמצאות בו. אז הנפש זה הצד התחתון ביותר, בחלק הרוחני שבו. כן, יש את הגוף שהוא לגמרי חומר, אבל יש נפש שהיא כל החיות שמתגלה באדם, היא מתגלה קודם כל בתנועה שלו, ברצון שלו. זה מה ששייך אל הנפש. אז הוא אומר, התפילין שאדם מניח הם מקדשות אותו, כן, מדבקות אותו בקדושה האלוקית במדרגות. את הצד הנפשי שבו, את החלק הנפשי שהוא התחתון, זה עניין תפילין של יד, כן? ועניין תפילין של ראש, כן? כביכול לקדש את הצד היותר גבוה שבאדם, לא את הצד הנפשי, אלא הצד היותר גבוה. זה הצד הרוחני, הצד השכלי, כמו שהוא קורא לו. כן, הצד היותר גבוה. הוא קורא לו הצד השכלי, הצד השכלי. זה מה שהוא קורא לו, כן. והתפילין שעל היד, שהם כנגד הלב, ששם הנפש, שיש על הנפש דבקות בקדושה גם כן. הרי לך, כי אלו שלוש מצוות הם אל הגוף ואל הנפש ואל השכל. שלוש מצוות, מה זה שלוש מצוות? ציצית, תפילין של יד, תפילין של ראש, ברור? הם אל הגוף ואל הנפש ואל השכל. שיהיה מזכך החומר מצד אחד, זה עניינה של מצוות ציצית, ומקדש את נפשו ואת כוח שכלו עד שיהיה הכל בשלמות. והבן הדברים האלו כן דברים ברורים, כאשר תבין את הדברים על מיטתם. אמנם מצוות מזוזה, כן, מצוות מזוזה, כאשר אלו שלוש מצוות כל אחת כפי מה שראוי, כמו שהתבהר, כך באה מצוות מזוזה לכתוב על מזוזת ביתו פרשת שמע ישראל ופרשת והיה עם שמוע. כי אלו שתי פרשיות, האחת שמע בא קבלת מלכות שמיים, והיה עם שמוע ידוע. הגמרא אומרת, למה קדמה שמע לוויה עם שמוע? המשנה בברכות, כדי שיקבל עליו עול מלכות שמיים תחילה, ואחר כך יקבל עליו עול מצוות. למה קדמה שמע לוויה עם שמוע, שואל התנה, למה קדמה שמע לוויה עם שמוע? כדי שיקבל עליו עול מלכות שמיים תחילה, ואחר כך יקבל עליו עול מצוות. אז רואים שהמשנה מבינה שפרשת שמע ואהבת עניינה לקבל עול מלכות שמיים, פרשת ויה עם שמוע עניינה לקבל, שהאדם יקבל עליו עול מצוות. אז זה מה שהוא אומר. כך באה מצוות מזוזה לכתוב על מזוזת ביתו פרשת שמע ישראל ופרשת ויה עם שמוע, כי אלו שתי פרשיות, האחת שמע בא קבלת מלכות שמיים, והיה עם שמוע בא קבלת המצווה. כמו שהתבהר עניין אלו שתי פרשיות, שהאדם חייב לקבל עליו מלכותו יתברך וקבלת עול מצוות. ודבר זה גורם שהשם יתברך, שהוא מלכו, אשר הוא מקבל עליו, עושה כפי מה שראוי לו לעשות, כי מי שהוא מלך שומר העם אשר הוא מלך עליהם מן המתנגדים עליהם. ואת הוא מסביר מה עניינה, רואים שאנחנו מתייחסים אל המזוזה כאל שמירה. מה עניינה של המזוזה כשמירה? איך זה סגולי, או שזה משהו שהוא יותר יש בו הבנה? האם המזוזה שומרת מצד היותה משהו סגולי? היא שומרת כי זה עניינה בלי הבנה, או לא, המזוזה שומרת משום שיש יחס באמת בין מה שכתוב במזוזה, כן, או מה שאדם מקבל על עצמו כשהוא קובע את המזוזה במזוזת הבית, לבין השמירה של המזוזה. אז הוא מסביר שיש פה יחס, אפשר פה להבין איך באמת המזוזה שומרת, מה כוח המזוזה לשמור, היא משמשת שמירה לבית, איך היא משמשת שמירה לבית. אז הוא אומר כך, דבר המשמעות של קביעת המזוזה היא קבלת עול מלכות שמיים קבלת עול מצוות. זאת אומרת, כמו שאתה מקבל על עצמך כל יום עול מלכות שמיים ועול מצוות, בעצם קביעת המזוזה בבית, אדם מקבל עליו, מכריז שהוא מקבל עליו עול מלכות שמיים ועול מצוות, עצם קביעת המזוזה בבית. אז הוא אומר, כי אלו שתי פרשיות, האחת שמה בא קבלת מלכות שמיים, והיה עם שמוע בא קבלת המצווה, כמו שהתבהר עניין אלו שתי פרשיות, שהאדם חייב לקבל עליו מלכותו יתברך וקבלת עול מצוות. ודבר זה גורם שהשם יתברך, שהוא מלכו אשר הוא מקבל עליו, עושה כפי מה שראוי לו לעשות. מה הכוונה? הפירוש הוא ככה, מלך המשמעות של מלך זה לא רק עניין של כבוד. מלך, הפירוש הוא מלך הוא אחראי. המשמעות של מלוכה זה לא רק מלך מייצג, אלא מלך עניינו, מלוכה היא מצד אחד ממשלה, אבל מצד אחד הממשל דואג לכפופים לו. אזרח של מדינה, כן, שייך למלכות, המלכות דואגת לכל זה המשמעות של מלוכה. זה לא רק כבוד, זה גם, אי אפשר להשתמש במושג חובות, אבל זה המשמעות של מלכות. אז הוא אומר, דבר זה גורם שהשם יתברך, שהוא מלכו אשר הוא מקבל עליו, עושה כפי מה שראוי לו לעשות, כי מי שהוא מלך שומר העם אשר הוא מלך עליהם, מלך מגן על עמו, כן? אז אם אנחנו עם, אם אנחנו מקבלים על עצמנו את עול מלכותו ועול מצוותיו, אנחנו מתייחסים אל ריבונו של עולם כאל אזרחי המלכות שלו, כשייכים למלכותו, בתור שכאלה ממילא הוא שומר. מדוע? משום שכבני המלכות, על בני המלכות המלך מגן. זה מה שהוא אומר, כי מי שהוא מלך שומר העם אשר הוא מלך עליהם מן המתנגדים עליהם, ולא ייתן לבוא עליהם שום רע, כי לכך הוא מלך שהוא שומר עמו. וכך כאשר השם יתברך מלך על ישראל ומקבלים עול מלכותו ועול מצוותיו, הנה הוא יתברך שומר עליהם, ולא ייתן המשחית לבוא בפתחיהם. כי זהו עניין מצוות המזוזה הזאת, כי דעית במסכת עבודה זרה מנהגו, הגמרא אומרת כך, מנהגו של עולם, מלך יושב מבפנים ועבדיו מבחוץ, והם שומרים עליו, כן, בדרך כלל מלך יושב מבפנים ועבדיו מבחוץ והם שומרים עליו. למלך יש שומרים, כן? למלך יש גם היום, כן? למלך יש שומרי ראש, כן? צריכים להגן עליו. אבל הוא אומר, אבל הקדוש ברוך הוא להפך, עבדיו מבפנים והוא משמרם מבחוץ, שנאמר השם ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם, כן? כי אז רואים שההתייחסות למצוות מזוזה בגמרא הזאת היא כאל שמירה. הקדוש ברוך הוא שומר, כן? זה מה שהוא אומר, שנאמר השם ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם, ואין מתנגד לאדם רק המזיקים, והוא יתברך שומר עמו מהם, כי ביתו של אדם הוא שמירתו של אדם, ולכך יש לו לכתוב ולקבוע במזוזת ביתו פרשת שמע, והיה עם שמוע, כי בו קבלת מלכותו וגזרתו, ומצד זה השם יתברך שומר אותו.
אז אמר, כי ביתו של אדם הוא שמירתו.
בית, בית, זה עניינו של בית, בית שומר. כשאדם אדם באמצעות הבית, למה אדם נכנס לבית, גר בבית? גר בבית כדי שיהיה לו מקום שהוא מקום שיגן עליו, כן? יגן עליו מהרוח, יגן עליו מהשמש, יגן עליו מגנבים, יגן עליו מכל מיני דברים, כן? זה מה שהוא אומר. כי ביתו של אדם הוא שמירתו של אדם, ולכך יש לו לכתוב ולקבוע במזוזת ביתו פרשת שמע והיה עם שמוע. אז הוא מסביר, לא כדי לשמור, אלא ברגע שאתה, אתם יודעים שהוא אומר, הוא אומר, המשמעות של קביעת המזוזה היא קבלת מלכות שמיים, קבלת עול מצוות. כשאתה מקבל עליך עול מלכות שמיים ועול מצוות, ממילא הקדוש ברוך הוא שומר. זאת אומרת, זה לא שאתה שם את המזיזה כשמירה, אתם מבינים? המזוזה היא לא שומרת, לא המזוזה שומרת, המזוזה היא הכרזה. אני מכריז כשאני קובע את המזוזה שאני מקבל, כמו שאני מכריז כל בוקר ואומר שמע ישראל והיה עם שמוע, בעצם קביעת המזוזה בפתח הבית, אני אומר הבית הזה הוא בית של אנשים שהם אזרחי מלכותו, עבדי המלך, אנחנו עבדי מלכו של עולם ועושי מצוותיו. ברגע שאתה עבד של מלכו של עולם ועושה מצוותיו, הוא מגן עליך, משום שזה עניינו של מלך, זה עניינו של מלך. אז אני לא עושה את המזוזה כשמירה, אני עושה את המזוזה כדי להכריז שאני עבדו, כן? אני שייך למלכותו. ברגע שאתה שייך למלכותו, ממילא הוא שומר, זה כבר תוצאה, ברור? זה מה שהוא אומר. ואף כי כבר, אז הוא שואל, מה אתה צריך לשים מזוזה? הרי אתה, אם אתה הולך עם תפילין, כן? בתפילין עצמם יש ארבע פרשיות, שמע והיה עם שמוע, ביניהם, נכון, גם בשל יד וגם בשל ראש. מה אתה צריך לעשות את זה גם בבית? מה זה נפקמינה? זה מה שהוא אומר. ואף כי כבר יש עליו תפילין, ובו פרשיית, פרשת שמע ופרשת והיה עם שמוע, שני בית שעשוי לשמירת האדם, ולכך דבר זהו שמירה, כאשר כותב שתי פרשיות אילו על מזוזת ביתו שהוא לשמירתו. זאת אומרת, הפירוש הוא ככה, ועוד הפירוש הוא כנראה שהוא רוצה, השאלה היא שאלה קשה לכאורה, למה אני צריך לקבוע מזוזה בבית? הרי בעצם העובדה שאני מניח תפילין, יש בזה ניתנת גם כאן על ההכרזה. אז מה הוא אומר? לא, הבית באופן, הרי כמו שאמרנו, בית עשוי לשמירה על האדם, אז יש צורך, כנראה שהוא מבין שיש צורך להביא לידי ביטוי בבית עצמו את עובדת היותו בית של, כמו שאמרנו, בית של מקבלי מלכותו יתברך. כיוון שהבית עשוי לשמירת האדם, יש צורך להביא לידי ביטוי או להכריז בבית עצמו, כן, שהבית הזה הוא בית ששומר על מי על עבדי השם, כן? בית ששומר על עבדי השם. אז יש צורך להביא את ההכרזה הזאת לידי ביטוי בבית עצמו, כך לכאורה משמע. נראה, אולי בהמשך הוא יסביר עוד. ועוד יש להבין כי התפילין שהם על האדם, וכותב בהם גם כן פרשת שמע והיה עם שמוע, פרשת והיה עם שמוע, מורה כי השם יתברך מלכותו על האדם מצד התחלת האדם. זה עכשיו הוא הולך להסביר יותר מזה. התפילין שהם על האדם, והאדם כותב בהם גם כן פרשת שמע והיה עם שמוע, מורה כי השם יתברך מלכותו על האדם מצד התחלת האדם. כי הראש שעליו תפילין של ראש הוא התחלה, וכן תפילין של יד שהם נגד הלב, כי שם גם החיים שהוא התחלתו של האדם, כי מקבל האדם מלכות שמיים מצד התחלתו. זאת אומרת, התפילין מביאות לידי ביטוי את קבלת המלכות שמיים של האדם מצד ההתחלה שלו. מה זה ההתחלה שלו? הראש, כמו שהוא אומר, והלב. הראש והלב, בית לאדם הוא לא ההתחלה, בית זה לא ההתחלה. הראש והלב הם התחלת האדם. התחלה, אני מבין שהכוונה היא במובן של עיקר. עיקר האדם, כן, זה הראש והלב. עיקרו של האדם זה הראש והלב, שני האיברים האלה. זה, לזה הוא קורא התחלת האדם. לעומת זאת הוא אומר, הבית הוא לא עיקר האדם. בית עניינו להשלים את האדם, אבל לא עיקרו. זה מה שהוא רוצה לומר. ולך, והבית לאדם הוא השלמתו. ולכך קרא החכם, הגמרא אומרת שעל אחד האמוראים שקרא לאשתו ביתו, כן? ביתו של אדם זו אשתו. למה? כי כשם שהבית הוא השלמתו, שכל זמן שהוא חסר בית הוא חסר השלמתו, כן, אשתו היא השלמתו, אעשה לו עזר כנגדו. האישה משלימה את האדם. אם האדם, כל השרוי בלא אישה, אומרת המערך, שרוי בלא שמחה. מדוע? משום שהוא לא שלם. אז הוא אומר, כשם שהבית הוא השלמתו, שכל זמן שהוא חסר בית הוא חסר השלמתו, כן, אשתו היא השלמתו. וכאשר מקבל עליו מלכותו יתברך, אין מצד התחלתו ואין מצד השלמתו, הוא תחת מלכותו יתברך לגמרי, שהרי התחלתו והשלמתו תחת מלכותו. אז לכן יש עניין לקבוע מזוזה בבית, להורות שלא רק התחלתו של האדם היא תחת מלכותו יתברך, אלא גם השלמתו היא תחת מלכותו. לכן יש עניין לקבוע את המזוזה בבית. זה מה שהוא אומר עכשיו. וכאשר מקבל עליו מלכותו יתברך, אין מצד התחלתו ואין מצד השלמתו, הוא תחת מלכותו יתברך לגמרי, שהרי התחלתו והשלמתו תחת מלכותו, עד שהאדם הוא לגמרי תחת מלכותו יתברך. ולכך פרשת והשמע, והיה עם שמוע על ראשו וכנגד לבבו, שהוא התחלת האדם, ועל מזוזת ביתו אשר הוא השלמת האדם. ומפני כי אין השם יתברך מלך רק על הכלל, זה יסוד שראינו קודם כבר, לא על היחיד, לכך ציווה לכתוב שמע ישראל הכתוב בתורה. לא שהוא,
שבית זה השלמתה.
מה?
בית זה,
בית משלים את האדם.
משלים.
כן? משלים את האדם. האדם שהוא חסר בית הוא חסר, כן? הוא חסר. אדם צריך בית. הבית משלים את האדם.
לא העיקר.
הוא לא העיקר, אבל הוא משלים. כן? הוא משלים, הוא לא העיקר. ואז לכן יש צורך לבטא את קבלת עול מלכות שמיים לא רק בעיקרו של האדם, אלא גם בהשלמתו. הבית משלים אותו. כן? אדם שאין לו בית הוא חסר. זה מה שהוא אומר. ומפני כי אין השם יתברך מלך רק על הכלל, לא על היחיד, לכך ציווה לכתוב שמע ישראל. באמת הוא מתכוון לומר, למה הרי אתה אומר ככה, למעשה פרשת שמע ישראל והיה עם שמוע, כמו שהגמרא אומרת, זה קבלת עול מלכות שמיים וקבלת עול מצוות. אבל למה זה נאמר בלשון רבים? למה? הרי אתה אומר שהאדם צריך להביא לידי ביטוי שהוא עבד השם, נמצא תחת מלכותו. אז למה הוא אומר את זה בלשון כללית? שיגיד את זה בלשון, משתמש בלשון, שמדברת עליו, על הפרט הזה, על האדם הזה, על האישיות הזאת. למה כתוב שמע ישראל השם אלוקינו? היה צריך להגיד השם אלוקי. מה זה השם אלוקינו? אז הוא אומר, ומפני כי אין השם יתברך מלך רק על הכלל, אין מושג של מלכות על יחיד. כשאנחנו רואים הקדוש ברוך הוא מלך, הוא מלך על הכלל, כן? אז מתוך שהוא מלך על הכלל, הוא מלך על כל יחיד ויחיד, אבל אין מושג של מלכות על יחיד, כן? זה מה שהוא אומר. ומפני כי אין השם יתברך מלך רק על הכלל, לא על היחיד, לכך ציווה לכתוב שמע ישראל הכתוב בתורה. לא שהוא יכתוב, זאת אומרת, מה הכוונה שמע ישראל בלשון רבים? מה?
על איזה שאלה הוא רוצה לענות?
הוא בא לשאול, אמרנו כך, אמרנו שיש עניין, יש עניין שאדם יכתוב, יניח תפילין של ראש ושל יד, שזה קבלת עול מלכותו וקבלת עול מצוותיו על העיקר שבאדם, כך הסברנו, זה עניין התפילין, והמזוזה זה השלמת האדם, כי הבית משלים את האדם. אז גם בצד העיקר שבו הוא צריך לקבל עליו עול מלכות שמיים, וגם בצד המשלים שבו הוא צריך לקבל עליו עול מלכות שמיים. אז הוא שואל, אבל קבלת עול מלכות שמיים הזאת באמצעות מה היא נעשית? שתי פרשיות, שמע ישראל והיה עם שמוע. אז שואל הוא, הרי בפרשת שמע ישראל קבלת המלכות, עול מלכות שמיים שם, היא לכאורה לא מתייחסת אליו, אליך באופן פרטי, היא מתייחסת אל הכלל. אז הוא שואל, כן? היא מתייחסת אל הכלל, לא אל האדם הפרטי. למה שלא יקבל עליו עול מלכות שמיים באופן פרטי? הוא אומר, אין דבר כזה, אין מלכות של פרט, יש מלכות, כל המושג מלכות נוגע לכלל, מתוך שהוא מלך על הכלל, הוא מלך על כל אחד ואחד, אבל זה מתחיל מהכלל, לכן לא שייך שיקבל עליו עול מלכות שמיים באופן פרטי, כי מתייחס אליו. זה אני אקרא את זה בלשון שלו, ומפני כי אין השם יתברך מלך רק על הכלל, לא על היחיד. לכך ציווה לכתוב שמע ישראל הכתוב בתורה, לא שהוא יכתוב שהשם יתברך אלוקותו עליו, זה לא שייך. לכך הכתיבה היא פרשה בתורה שנאמרה על הכלל, שזה נאמר על הכלל. וכן התפילין, צריך שיכתוב פרשה שהיא כתובה בתורה מטעם זה, כי השם יתברך מלכותו על הכלל, לא על היחיד. והבן אילו דברים מאוד, ועליהם נאמר חונה מלאך השם סביב ליראיו, ויש דקדק ולהבין מאוד בדברים אילו.
אם אני לא טועה, הפרשה הראשונה של שמה זה ביחיד.
מה פירוש? שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. אתה אומר ואהבת את השם אלוקיך, לא, אבל קבלת עול מלכות שמיים היא שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, זה קבלת עול מלכות שמיים. הקבלה של עול מלכות שמיים זה הפסוק שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. כן, פרק ט"ז, הלאה. האדם הזה אשר בראו השם יתברך ורצה לזכותו ולטהרו מן פחיתותו הגשמית, ולכך כאשר האדם נוטה אל הגשמי, דהיינו אכילה ושתייה שלו שהיא גופנית, שלא יהיה נוטה לגמרי אל הגשמי, ולכך המצווה. זאת אומרת, עוד פעם, האדם הזה אשר בראו השם יתברך ורצה לזכותו ולטהרו מן פחיתותו הגשמית, לכך כאשר האדם נוטה. אז הוא אומר, למה תקנו ברכה על האוכל כשאדם אוכל? אז יש בזה כמה הסברים, אבל הוא אומר, אחד ההסברים זה הנקודה הזאת. הרי אמרנו, האדם הוא בעל חומר, האכילה שלו היא גם כן מצד שהוא בעל חומר, באכילה של האדם יש נטייה אל הצד הגשמי. כשאדם אוכל הוא נוטה אל הצד הגשמי שלו. אז הוא אומר, ולכך כאשר האדם נוטה אל הגשמי, דהיינו אכילה ושתייה שלו שהיא גופנית, אז כדי שלא יהיה נוטה לגמרי אל הגשמי, לכך המצווה שקודם שיוכל וישתה ייטול את... מעניין, הוא לא מתייחס לברכה, הוא מתייחס לנטילת ידיים, נטילת ידיים שלפני האכילה. מה העניינה של נטילת הידיים לפני האכילה? אז בגמרא כתוב שני דברים. בגמרא כתוב שחייבו אותנו נטילת ידיים משום שרח תרומה, זה סיבה אחת שכתובה בגמרא, וסיבה שנייה כתובה או בגמרא או בפוסקי מצד נקיות, פשוט שאדם אוכל שהידיים תהיינה נקיות, בייחוד בזמנם שהיו אוכלים עם הידיים, כן? אז הייתה קערה וכולם אכלו מהקערה עם הידיים. אז האכילה, אז המהר"ל מחדש פה טעם חדש. עוד פעם אני אומר, בגמרא כתוב שעניינה של הנטילה משתי סיבות, או מצד סרח תרומה, מה פירוש סרח תרומה? סרח תרומה, הכוונה היא שאם אדם יאכל בלי נטילת ידיים, הוא עלול לאכול גם בלי נטילת ידיים תרומה. מה פירוש הוא עלול לאכול? הרי הוא לא אוכל כהן, אבל אם אנחנו לא נחייב נטילת ידיים, עלול כהן גם כן להתרגל לאכול בלי נטילת ידיים, וכהן אוכל תרומה, ותרומה לאכול אותה בלי נטילת ידיים זה לטמא את התרומה, ואם אתה מטמא אותה ואתה אוכל אותה, אתה עובר על איסור, אסור לאכול תרומה טמאה. כן? אסור לאכול תרומה טמאה. ולמה אתה מטמא אותה? כי הגמרא אומרת שהידיים, אם אתה לא נוטל אותן, הידיים אפילו הם לא נטמאו בשום דבר. גזרו עליהם טומאה מדרבנן לגבי תרומה.
זה עסקניות?
מה?
הידיים
יכול להיות, אבל מכל מקום, יש גזרה דרבנן שאוסרת לאכול תרומה בידיים רגילות. חייבים ליטול ידיים לפני אכילת תרומה. אז תראו מה שקרה כאן. כדי שלא יבוא כהן לאכול תרומה בלי נטילת ידיים, באו ואמרו כל יהודי, לאו דווקא כהן, אפשר היה להגיד רק כהנים, לא, כל יהודי לא אוכל פת, כן, בלי נטילת ידיים, או גם לא אוכל דבר שטיבולו במשקה בלי נטילת ידיים, כדי שהכהנים לא יאכלו חס וחלילה תרומה בתומה, מה זה תומה? בידיים שלא, שלא, שלא תיארו אותם, שלא, שלא נטלו אותם. הנטילה מתארת מהתומה דרבנן שרובצת על היד. אז מה השאלה עכשיו? לא, אז מה רואים במערל? המערל כביכול מחדש טעם חדש, כמו שאמרתי, זה לא הטעם שכתוב בגמרא. המערל אומר, נקרא את זה בלשון שלו, האדם הזה אשר בראו השם יתברך ורצה לזכותו ולתארו מן פחיתותו הגשמית, ולכך כאשר האדם נוטה אל הגשמי, דהיינו אכילה ושתייה שלו שהיא גופנית, שלא יהיה נוטה לגמרי אל הגשמי. אדם אוכל, כשאתה אוכל אתה דואג לחומר, אז כדי שלא יהיה נוטה לגמרי אל הגשמי, לכך המצווה שקודם שיוכל וישתה יטול את ידיו. זה שאתה נוטל ידיים אומר כי דבר זה הוא קדושה, נטילת ידיים מבטאת קדושה. מה העניין? העניין הוא שגם כשאתה אוכל, אבל תאכל בקדושה, תרגיש שזה אילולי כן. הוא אומר הפירוש הוא אתה דואג לחומר שלך, אבל לא רוצים גם כשאתה דואג לחומר בכל זאת תקשר את ה את ה את ה את ה את ה את ה את החומר אל קדושה, תקשר אותו אל קדושה, זה מה שהוא אומר. כי דבר זה הוא קדושה, כמו שהתבאר, ואז אין, זה משפיע על, יש לזה השפעה, ואז אין נוטה באכילה שלו אל הגשמי. כן? צד אחד, ודאי שאתה נוטה אל הגשמי, אתה אוכל, אתה דואג לחומר שלך. אבל אם אתה נוטה לידיים, אני אומר, במערל, הוא מחדש פה טעם. זה, כמו שאמרתי, זה לא כתוב בגמרא, אבל הוא רוצה לתפוס את זה מבחינה רעיונית. מה חידשו חכמים בזה שחייבו אותנו ליטול ידיים על פת? למה? מה, איזה עניין יש להם? אז כמו שאמרתי, יש טעמים שכתובים, אבל הוא בא ואומר, אני אגיד לך עוד נקודה. הנקודה היא, אתה נוטה אל הגשמי. כשאתה אוכל, אתה נוטה אל הגשמיות. אתה דואג לגשמיות שלך. נו, מה לעשות? צריך. יש לי גוף, מה לעשות? נכון! אבל גם כשיש לך גוף, וגם ואתה מוכרח לאכול, אבל תקשר את האכילה הזאת לדבר שהוא קדוש. איך? על ידי נטילת ידיים. נטילת ידיים זה ביטוי של קדושה. קדושה. מה?
זה מזכיר, באמת, תומה ותערה.
אני אומר, נטילת ידיים זה ביטוי של קדושה. כך הוא אומר. מה? כן, כן. ועוד, כי אכילה ש... הוא אומר עוד יותר. ועוד, כי אכילה של אדם אין ראוי לאדם שתהיה בתומה דבר... שני דברים. אז נקודה אחת מצד נטילה היא ביטוי של קדושה. נטילת ידיים היא ביטוי של קדושה. עכשיו הוא אומר עוד נקודה ועוד נקודה, כי אכילה של אדם אין ראוי שיהיה לאדם, אין ראוי לאדם שיהיה בתומעה דבר שהוא פרנסתו, רק יהיה בתארה. מצד אחד אתה מוכרח לאכול, אבל הוא אומר גם מה שאתה מוכרח שזה לא יהיה בתומעה, שזה יהיה בתארה. אז איך זה יהיה בתארה? תתאר את הידיים לפני שאתה אוכל, תתאר. אז יש פה שתי נקודות. נקודה אחת, נטייה אל הגשמי. אז כשאתה נוטה אל הגשמי, צריך משהו, כביכול משהו מאזן. מה זה האיזון? נטילת ידיים. היא היא בכיוון, בכיוון, בכיוון ההפוך. זה מין איזון לאכילה שהיא דאגה לחומריות. כשאתה מצד אחד דואג לחומריות, אומרים לך, אבל תעשה משהו שיקשור אותך לקדושה, נטילת ידיים. עכשיו הוא אומר עוד דבר, לא רק זה, יש עניין שהאכילה של האדם תהיה בטהרה, לא תהיה בטומאה. הידיים טמאות, הידיים טמאות, גזרו טומאה על הידיים, ואם אתה נוטל את הידיים אתה מטהר אותם, אז ממילא האכילה הופכת להיות אכילה בטהרה, לא בטומאה, ולכך תקנו לאדם נטילת ידיים. אז זה ההסבר של המהר"ל. באמת יותר מ... פה שני הסברים, שני הסברים שלו, כן?
קדושה וטהרה,
קדושה וטהרה,
שני מסכתות,
יש קודשים וטהרות, לא שתי מסכתות, שני סדרים, אתה רוצה לומר, שני סדרים, כן, קודשים וטהרות, כן, כן, כן.
מה ההבדל בין קדושה וטהרה?
הקדושה וטהרה זה שני דברים. קדושה, זה נכון שבבית המקדש יש הקפדה על טהרה, זה נכון, אבל קדושה זה קדושה וטהרה זה טהרה. טהרה זה טהרה, אדם טובל, טובל במעיין, טובל במקווה, טובל את הידיים, נוטל את הידיים, יש פה ביטוי של טהרה. קדוש, אבל זה, כשאתה טהור אתה עדיין לא קדוש, כשאתה טהור זה לא אומר שאתה קדוש. קדושה זה משהו אחר, קדושה זה קורבנות, קדושה כמו שאמרנו זה ספר תורה, קדושה זה תפילין, כן? אבל כשאדם עוסק בקדושה הוא צריך להיות בטהרה, אבל הטהרה זה משהו אחר, טהרה זה נקיות.
קדושה זה על משהו וטהרה זה מצב.
טהרה זה נקיות, לא רק נקיות, אלא זה יכול להיות טהרה במובן של התהרות. זאת אומרת יש מדרגות, מדרגות בטהרה. אבל קדושה זה משהו אחר. קדושה זה
פרישה.
מה? כן, הרש"י אומר קדושים תהיו, פרושים תהיו. אבל המושג קדושה אצלנו, בית המקדש זה קדוש, כן? קורבנות זה קדושה. יש קודשים, יש מקומות קדושים, כן? כן. ובפרק כל הבשר, הנה, אז הוא מביא את הגמרא שהזכרתי קודם. בפרק כל הבשר אמר רבי די ברבין, אמר רבי יצחק, נטילת ידיים מפני שרח תרומה. כך אומרת הגמרא, כמו שהסברתי, נטילת ידיים זה כדי שלא יבוא כהן לאכול תרומה בידיים מסואבות, גזרו תרומה על הידיים. אז אם כהן יאכל תרומה בידיים מסואבות, ידיים שהוא לא נטל אותם, הוא מטמא את התרומה מדרבנן, אבל למעשה אי אפשר יהיה עכשיו לאכול אותה. ועוד אומרת הגמרא, משום מצווה, כך אומרת הגמרא, נטילת ידיים אמר רבי יצחק מפני שרח תרומה. ועוד משום מצווה, שואלת הגמרא, מהי מצווה? מהי מצווה? איזה מצווה? אומרת הגמרא, מצווה לשמוע דברי חכמים. חכמים תקנו שלפני שאדם אוכל ליטול את הידיים, אז אתה צריך ליטול בגלל שיש מצווה. מצווה, איזה מצווה? לשמוע דברי חכמים. רבא אמר, מצווה לשמוע דברי רבי אלעזר בן ערך. מה יש? דכתיב, וכל אשר יגע בו הזב וידיו לא שטף במים, כך כתוב, וכל אשר יגע בו הזב וידיו לא שטף במים. מה השמע? שאם היה שוטף במים היה טהור, של תגמרה. תסביר לי פשק בפסוק, מה? תסביר לי פשק בפסוק. כתוב, וכל אשר יגע בו הזב וידיו לא שטף במים. מה, קודם כל, מה זה זב? זב זה אדם שראה לא קרי, קרי זה בעל קרי, זב זה ראה זיבה. יש הגדרה של זיבה והגדרה של קרי, זה באותו מקום, יוצא מאותו מקום, אבל יש הבדל ביניהם. לא, כתוב, אם הוא רואה זיבה פעמיים שתי ראיות, אז הוא תמה שבעת ימים. אם הוא רואה שלוש ראיות או בשלושה ימים, אחת מטריה אחרי ראייה בשלושה ימים רצופים, אז הדין הוא שהוא לא רק תמי שבעת ימים, כדי להיטהר ולהיכנס למקדש או לאכול בקודשים הוא צריך להביא קורבן, הוא מחוסר כפרה. הכל פנים, זב תמי, זב גופו תמה, המושב שהוא יושב עליו, המרכב שהוא רוכב עליו, המשקף שהוא שוכב עליו, הכל תמה, מישהו נוגע בו הוא מתמה אותו. אז שואלת הגמרא, מה פשט בפסוק? תסביר לי פשט בפסוק. וכל אשר יגע בו הזב וידיו לא שטף במים, נניח מדבריך משמע שאם הוא היה שוטף את הידיים היה טהור. מה פתאום? מה פתאום? כדי שזב יתאר, כמו שאמרנו, הוא צריך לספור שבעה נקיים, כמו שאישה סוברת שבעה נקיים, הוא צריך לספור שבעה נקיים, ואחרי זה הוא צריך לטבול, לטבול במעיין כדי להיטהר, אפילו לא במקווה. זב טובל במעיין כדי להיטהר, דווקא מים חיים. אז אם הוא לא, נניח שהוא כן שטף במים את הידיים שלו, הוא טהור, הוא לא טהור? זה שואל את הגמרא, שאין פשט בפסוק. מה פירוש וידיו לא שטף במים? מכלל הפסוק משמע שאם הוא שוטף ידיו במים הוא טהור, זה לא נכון. אז מה עונה הגמרא? השטף טהור, הטבילה בי, אומרת המערכיקה אמר, ואשר לא שטף תמה עד כאן הגמרא.
ואחר לא שטף.
כתוב, לא ואשר לא שטף, אלא ואחר לא שטף. עד כאן הגמרא. ושם הקשו התוספות, בדיבור המתחיל מצווה לשמוע דברי חכמים, שואלים תוספות, ואם תאמר והלא משום שרח תרומה תקנו. זאת אומרת, מה אתה אומר מצווה לשמוע דברי חכמים? אתה אומר, כביכול אתה אומר אותם. לשמוע דברי, מה חכמים אמרו? חכמים אמרו ליטול ידיים לפני שאתה, בגלל שרח תרומה. אז מה פירוש אתה אנחנו נותנים, למה נותנים ידיים מפני שרח תרומה? אומרת אמרה, לא, הדעה השנייה אומרת, לא מפני שרח תרומה, מפני שמצווה לשמוע דברי חכמים. מה פירוש מצווה לשמוע דברי חכמים? איפה חכמים אמרו? חכמים אמרו ליטול ידיים, אבל למה אמרו ליטול ידיים? למה אמרו ליטול ידיים? מפני שרח תרומה. אז זו אותה סיבה. אותו סתובר, זה היינו אח. ואם תאמר ולא משום שרח תרומה תקנו, אם כן מהי ועוד? ותרצו התוספות ותקנו משום, אומרים התוספות ותקנו משום, או מה שהטעם השני שאני הבאתי, נקיות. אז יש שתי סיבות לחובת נטילת ידיים, כן, חובת נטילת ידיים, או שרח תרומה או נקיות. שואל המהר"ל וקשה על זה, דה בסמוך כאמר לא אמרו נטילת ידיים לפירות אלא משום נקיות, ולפי דבריהם, כיוון שאיקה נקיות גם כן בפירות, למה לא תקנו נטילה להם? זאת אומרת, מה פירוש? הגמרא אומרת כך, לא אמרו נטילת ידיים לפירות אלא משום נקיות. נטילת ידיים לפירות זה לא שאדם אוכל פרי הוא צריך לטול ידיים, אלא אם אדם טובל במשקה פרי אז הוא צריך לטול ידיים, אבל אם הוא לא טובל אותו במשקה הוא לא צריך. אז זה הוא שואל וקשה על זה, שהרי בסמוך כאמר לא אמרו נטילת ידיים לפירות בזמן שהוא טובל אותם במשקה אלא משום נקיות, ולפי דבריהם כיוון דעיקה נקיות גם כן בפירות, אז למה לא תקנו נטילה להם? הרי אתה אומר ככה, באכילת פת תקנו נטילת ידיים בלי קשר אם טיבולו במשקה או לא, נכון? והטעם הוא לפי תוספות בגלל הסיבה השנייה היא נקיות, אז למה לא תקנו נטילת ידיים לפירות גם בלי דבר שטיבולו במשקה? אז הוא אומר, ויש ליישב בדוחה, כי גבי לחם יש שרח תרומה וגבי נקיות וגם נקיות. משום אז יש פה שתי סיבות שמצטרפות יחד. גבי פירות, לקחו להי, שרח תרומה. מדוע? משום שאין תרומה בפירות מן התורה, רק בזיתים וענבים. אז לכן לא גזרו. אבל הוא אומר, דבר זה לא נראה כלל שיהיה חובה משום נקיות, אבל הטעם הוא כמו שאמר רבי אלעזר בן ערך שדרש מן התורה שנאמר וידיו לא שטף במים כדי לאל. טוב, נעצור כאן, נראה את זה בפעם הבאה, נראה את זה עוד פעם מתחילת הקטע כדי שנהיה בעניינים.